אנחנו בפרשת סיסרוי, זה הפרשה החמישית מחומש מויס, מהסדר של שיבובים, וזה הפרשה שכל הזמן מחכים לזה. ביציאה חוסר ממצרים, כל הסיפור שהיינו במצרים, שיצאנו ממצרים, כל הסיפור מבראשיס, חכה לפרשה הזאת. כל העולם חיכה, השישי, שיבוא אי בסיוון, ואז שזה נברא העולם. באמת רואים, כדאי קצת לקרוא את האורחיים על הפרשי. מרביעי, שמתחיל הסיפור של קבלת הסוטריה בחודש השלישי, הוא מתפרץ בלשונות כאלו שהוא לא יכול להתאפק. תמיד האורחיים מדבר בלשון יפה, אבל שם הוא נשפח. והוא גם מסביר ככה את הפסוקים. פשוט מדברים בצורה כזאת לא מסודרת, כי אומר, ברגע שהגיעו לשם, אז כבר אי אפשר להתחיל לספר את הסיפור, זה היה מסודר, ישר רצים לעניין. הדוגמה היא שבפסוק הראשון כתוב, בחודש השלישי, בואו מדבר סיני, אחר כך, ויצאו מרפידים, ובעבירים מדבר סיני, סדר הוא הפוך. קודם נסו מרפידים, הגיעו למדבר סיני, ואז אתה יכול להגיד שהם הגיעו למדבר סיני. אז למה זה כתוב בצורה כזאת? אז הוא אומר, הפסוק לא יכול להתאפק. ברגע שהגיע סוף סוף החודש השלישי, ביום הזה, שכל כך חיכו לזה, הדבר שאני חייב לספר מה שהגיע למדבר סיני. אחר כך אני אספר לך איך זה היה. סמרפידים במדבר סיני. אבל הוא הרבה 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 קטעים, הרבה לשונות שם מאוד מאוד חזקים. כדאי מאוד לראות את זה. אז זה פרשה מאוד חשובה, זה בעצם הפרשה הכי מרכזית של התורה, התורה מספרת התורה מספרת שקיבלנו את התורה. שזה נברא העולם, שזה אנחנו חיים, ושזה אנחנו יהודים. אבל סביב זה יש עוד כמה פרשות. קבלת התורה לא מתחיל מתחילת פרשת ישראל, וגם לא קוראים לפרשה קבלת התורה, קוראים לזה ישראל. לפני זה סיפור שלם עם ישראל. איך שישראל הגיע למדבר, שמשה רבנו קיבל אותו, ואחר כך כל הסיפור של העצה שישראל נתן למשה רבנו, שיעשה דיינים.
איך הוא זכה לדבר?
איך הוא זכה לדבר כזה? השם שנקרא ישראל, שם שהוא ייתר פרשה אחת בתורה. זכה להכניס פרשה חדשה, ולא סתם להכניס פרשה, אלא בפרשה הכי מרכזית, הוא תפס את הבמה, מה שנקרא. נכנס למזרח של המזרח. פרשה הכי חשובה נקראת על שמו. איך אפשר להבין דבר כזה? אם זה פרשה חשובה לכתוב את זה, לכתוב את זה.
היה כהן של עבודה זרה, כהן גדול של עבודה זרה.
או, כבר נגיע לזה, נכון? פה נמצא התשובה כבר. אבל אם זה כל כך חשוב, פרשת בשלח יש הרבה הרבה סיפורים. חוץ מהסיפור המרכזי שקריאס ים סוף, אז פעם מספרת עוד איזה 4-5 סיפורים שהיה בדרך. היה עם המן ועם הסלב, עם הבאר ועם המולק, עם המים המרים ועם ה-12 מעיינות ו-70 עצים. זאת אומרת, יש פה הרבה פרשות שנספר מה היה בין קריאס ים סוף וקבלת התורה, לגמור את הכל פרשה אחת, ואז נוכל לעשות סוף לדבר על העיקר. אז תכניס גם את ישראל שם. אבל לא, ישראל זה פרשה הזאת, וכל הפרשה נקראת על שמו. יש אחר כך עוד פרשה שזה כבר שבוע הבא, פרשת משפוטים. שזה גם נכנס ככה באמצע קבלת התורה, כי בסוף פרשת משפוטים, אחר כך באמצע, ממש בסוף, כבר אחרי שבי, מתחיל במוישה עומר, עלי אל השם. מתי זה היה? היה בקבלת התורה. ואז יש פה עוד חלק מאוד חשוב בקבלת התורה, כל מה שהיה בהי סיוון, בהי סיוון כתוב פרשת משפוטים. אצלנו פרשה כתוב מה היה בראש חודש, בייס, ג' ד', שם מדלגים, ליום שקבוע הסתור שזה היה או בבוב או בזיין.
וכתוב את עשרת הדיברות. כתוב את עשרת הדיברות.
זה הכל פרשה שלנו, אבל דילגו על יום אחד בחודש. על סיוון לא כתוב אצלנו, זה כתוב בפרשה הבאה. פרשת משפוטים, כתוב משהו שבן עשה ביום החמישי.
עשרת הדיברות לא היה בסיוון?
לא, היה או בבוב או בזיין.
הבנתי.
אז למה זה לא כתוב בפרשה שלנו? אחר כך כל פרשת משפוטים. כאילו פרשת משפוטים צריך להיות כתוב באמצע קבלת התורה. באמצע כל הדרמה, כל הסיפור המרגש, יש פרשת משפוטים. שזה פלא גדול. אני לא יודע אם נדבר על זה השבוע או לשבוע הבא.
יש גם
שבועים שזה... דובר שם, הפרשת המשפטים זה לא המצוות היפות של התורה, זה לא התצוגה היפה, זה דברי, זה רוצח, זה מזי, גנב, כל הדברים הפחות יפים. חשפה, אוהב ידוני.
קבלת התורה היה לפני איתו או אחרי
איתו? זה גם שאלה בסדר הדברים. ישראל באמת היה, לפי סדר הדברים, ישראל היה פה או שזה בכלל לא היה פה? הרמב"ן מתחילה רוצה להגיד שזה בכלל היה הרבה זמן אחרי קבלת התורה. כל הסיפור שישראל הגיע. אז יוצא שלא רק שזה לא מתאים לכאורה לפרשה, זה גם לא לפי סדר הדברים. אחר כך אומר שלפחות חלק מזה כן היה לפני קבלת התורה, אבל חלק מזה זה ודאי שזה היה אחר כך. כל הסיפור עם היצר שנתן משה בן ודאי שהיה אחרי קבלת התורה. כי הוא מדבר אותו על זה שהוא מלמד אותם את התורה, הוא רוצה להם דין תורה, זה ודאי היה אחר כך. באופן זה כתוב לפני. אז זאת אומרת, אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל אם אפשר למצוא לזה סיבה, אז צריך לנסות למצוא לזה סיבה. ופה זה מאוד צועק שיש לזה סיבה. נכניס פה את הפרשה הזאת, ודווקא לפני קבלת התורה ולקרוא את הפרשה הזאת על השם הזה, יש פה משהו מאוד חשוב. אז עכשיו, דבר ראשון, צריכים באמת להבין מה ישראל שמע. ואיש מה ישראל. מה הוא שמע, ולמה זה נקרא שרק הוא שמע, הרי כולם שמעו. שומעו עמנו רגוזון, כולם שמעו, כל העולם שמע. זה היה מי שלא שמע לציאת מצרים, וכעס ים סוף, ישראל שמע פה איזה משהו מיוחד. אז יש את הדרשה הידועה של רב שלום שבדרום. הוא דיבר שלשמוע זה לא ביידיש יש ארן ודר ארן. זאת אומרת יש לשמוע ויש לשמוע. לשמוע זה נקרא לתפוס. אחד עומד על פסי רכבת, מגיע הרכבת ורואה בן אדם על הפסים ומתחיל לצפור. והוא לא זז. הוא צפר עוד פעם, עוד רגע הוא מגיע אליו. הוא נשאר. צפה פעם שלישית, כמו לא שמעתי. זה לא נקרא לשמוע. מה אתה עושה עם זה ששמעת? לכן אומר, ואיש מה ישרו, הוא שמע. הוא שמע בצורה כזאת שהוא עשה עם זה משהו, הוא זז. אחרים שמעו, נשאירו את החיים הלאה. זה פשטות, אבל לכאורה פה איזה משהו מיוחד שהוא שמע יותר מאחרים. עכשיו ישרוי עשה צעד והחליט ללכת למדבר. והיה פה שתי מחירים שהוא בעצם הסכים לשלם. דבר ראשון זה כמובן לעזוב את המקום שלו. שזה מקום נורמלי, מיושב, בתוך עיר. וגם היה לו מעמד גדול, הוא היה כהן מדיון.
אבל לא היה בנידוי? לא היה בנידוי?
רש"י אומר שהוא היה בנידוי.
אז יש איזה פוסק, יש הסבר שכתוב רש"י יצא למדבר, היה ברומו של עולם, ויצא למדבר. כאילו הוא היה במקום כזה, אבל אני זוכר שהיה בנידוי, אז איך...
אז אפילו לפי רש"י שהוא היה בנידוי, הוא יכול ברגע אחד לבטל את הנידוי. כל הנידוי שהיה, לא זה בגלל שהוא הפסיק לעבוד עבוד אזור. יכול לחזור לזה. הרי הוא עובד בחיים שלו את כל סוגי עבוד אזור. זאת אומרת, הוא התרגל לזה שהוא עוזב משהו אחד, עבוד למשהו אחר, עוזב, עובר, עוזב, עובר. יכול גם לחזור. טוב, כי בן אדם שעושה כל כך הרבה מעברים, דרך כלל בן אדם, אם הוא עושה מעברים בחיים שלו, זה 2-3, זה כבר הרבה. הרבה אנשים שכל חודש מחליפים מקום, רואים שכונה, עיר, מדינה, מנטליות, לבוש, מוסדות, הכל. אין הרבה אנשים, והוא עושה את זה כל הזמן, אז הוא כבר התרגל לעשות שינויים, יכול לעשות שינוי בחזרה. זה אפילו לפי רש"י, אבל הראשונים האחרים לא לומדים שהיה בנידוי. הרמב"ן שם על הפסוק, ויבוא יורים וגורשם, הוא אומר שפשוט הסדר היה שקודם הרועים, ואחר כך הם. משה רבנו אמר, אם הם כבר באו קודם, אז תתן להם קודם, אבל זה לא שהיה בנידו. אז ודאי שהוא עזב פה אפשרות מאוד מאוד נוחה, זה דבר ראשון. דבר שני, אף אחד לא מבטיח לו שפה יקבלו אותו. רואים שהוא הגיע עם הרבה חששות. הוא שלח למשה רבנו, תצא בשבילי. ואם לא בשבילי, אז בשביל אשתך, אם לא, אז בשביל הבנים שלך. זאת אומרת, זה אולי ברור לו שהוא התקבל, יכול להיות שהוא הגיע למדבר, הוא גם קירח מכאן ומכאן, הוא גם הפסיד את המקום הקודם, וגם לא הגיע למקום חדש. וגם יש פה קטע שהראשונים קצת מסתפחים עם זה, שמה היה באמת? כתוב, וישר לך מושה, זכוי שלנו ואיך לרצה. מה היה בסוף הסיפור? ישראל הגיע. הוא נשאר שם? הוא נהיה חלק מהם ישראל או לא? אז יש פעמיים בתורה שכתוב שהוא הלך. פה כתוב פעם אחת, עוד פעם כתוב פרש אז בעלו ישראל. שמושה בן אמר לו, אנחנו הולכים לנסוע לארץ ישראל, והוא אמר לו, כי אם אין ארצי ולמשפחתי אלך. אז הוא אמר לו, תבוא איתנו ואתה תהיה לנו לעיניים וניתן לך מהטור של ארץ ישראל, ולא כתוב אם הוא ענה לו או לא ענה לו. אז לא ברור מה היה סוף הסיפור, האם הוא נשאר או שהוא לא נשאר. יכול להיות שבסוף הוא לא נשאר.
הוא קבור בארץ, לא? הוא קבור בארץ.
כן? איפה?
בדיוק היום כשאמרתי ברדיו. הוא קבור? מישהו דיבר מזה שייך ש...
הדרוזים אומרים שהוא... פעם היה לי פעם איזה ויכוח עם דרוזי שם ברמת הגולן. הוא בא, אמר לי, אתה יודע, אנחנו ויתרו. אמרתי לו, מה אתה אומר? עובדי עבודה זרה. אני יתרו אותי.
כזה...
אמרתי, איך אתם קשורים לי ויתרו ככה?
כן, איזה מוסמך, זאת אומרת, אפשר לסמוך על זה? מעניין. פוגשים את ישראל עוד כמה פעמים בהמשך התנ"ך. וזה גם אחד מהדברים המעניינים, שתמיד ישראל מופיע ביחד עם המולק. כל מקום בתנ"ך שישראל מופיע, זה תמיד ביחד עם המולק. פה, במקום הראשון, שלח נגמר עם הסיפור של מלחמת המולק, מיד אחר כך ישראל, דבר שם משהו שמע, מלחמת המולק. דבר ראשון. דבר שני, בסיפור של דבוירו, של בורג בן אבינויים, אז הם באו ללחם, אז אמרו לפני זה כבר. לא, שם זה המקום השני. בני קני, אז שם הם היו גם כן באזור. הוא אמר להם, לא, אני מתבלבל. סליחה, רק אחרי אצל שאול. כששאול בא ללחם עם המולק, אז הוא אמר לבני קני שיזוזו משם כדי שהם לא יהרגו ביחד איתם. הם גרו לידם. אני חושב שיש עוד מקום, אולי אפילו יותר מקום אחד בתנ"ך, שרואים אותם ביחד. אז, זאת אומרת, יש איזשהו קשר ביניהם, ולא ברור מה היה בסוף, האם הוא נשאר חלק מעם ישראל, או לא. לכאורה, אם הוא קורא בארץ, אמור להיות באזור יריחו. כתוב שהם קיבלו...
הוא
בצפון, אבל לא שמעתי כבר. כתוב שהם קיבלו, הוא נתנו חלק מהם יריחו. אז זה לא ברור מה היה הסיפור. פשטס, גם רש"י...
אמר שהוא הלך בחזרה לגייר את המשפחה שלו.
או, ככה רש"י אומר. גם הרמב"ן נוקט שהוא כן נשאר. כן נשאר. אוסניה בקנה זה היה לכאורה קשור לזה. העסק הזה לא ברור. מה היה פה?
אני של משה, אחוי.
אם הוא לא נשאר, זה מסתבר, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו פרשה. זה פרשה עיקרית על השם, זה מסתבר, זה הוא.
אז זה מתנה שאולי הפוך. אולי יש לו פרשת דווקא בגלל שאולי לא בטוח שהוא נשאר. זאת אומרת, אולי הוא בעצמו לא בטוח אם הוא נשאר. מה שאומרים שהאיסורי איוב הכי גדולים היה שיש כאלה שאומרים שאולי הוא לא נברא. יש שיטה בגמרא שאולי הוא לא נברא, זה האיסורים הכי גדולים.
לא הבנתי, מה לא היה?
יש כמה שיטות בגמרא מי זה איוב, באיזה תקופה הוא היה. אחד מהשיטות זה שאולי הוא לא נברא, זה משל. אומרים שזה היסורי איוב הכי גדולים, שאומר בן אדם שאולי הוא לא נברא. אתה זוכר שאומרים לך שאתה לא היית ולא נבראת. זה הכי גרוע. אז שמה אני פה. אז זה הנדנוד הזה שלא בטוח מה קורה עם איסורי, זה חלק מהסיפור של איסורי. עכשיו, זה גם צריך להבין למה דווקא איסורי היה זה שנתן את ההצעה הזאת. נכון, זו הצעה מאוד פרקטית. ומשה רבנו מספיק חכם שיכול להבין את זה לבד.
הוא ידע, זה לא שובר.
אבל הפרשה נקראת השם ישראל.
שיבד אותו.
נראה שזה הגיע דווקא ממנו. מה היה החידוש שדווקא ישראל חידש לו? אגב, יש פה קטע מעניין, שהרמב"ן עושה פה סדר מאוד יפה. הוא אומר, ש... שמויש רבנו, כולם באו אליו, לא מאותה סיבה. כשאיסו שאל אותו למה, למה כולם נמצאים פה, הוא ענה לו שלוש דברים. נראה כאילו חזר על עצמו, זה שלוש דברים. דבר אחד הוא אומר, כי יובו יהיה ליום, נדרוש אלוקים. דבר שני, כי יהיה להם דובו, בוא אליי. דבר שלישי, וידעתי שחוקי אלוקים וסתירו איסו. זאת אומרת, באו עם שלושה מטרות. מטרה אחת, ישועות. מויש רבנו צדיק, הוא קרוב לשם, הוא יכול לפעול להם ישועות. ישועות לא מתקנים דווקא ישועות בגשמיות, זה גם נכון. כלומר נגיד, הצורה שלנו להתקרב לשם, זה על ידי להתקרב למויש רבנו. דבר ראשון. דבר שני, אומר, אני מלמד אותם את התורה. אני קיבלתי את התורה, אני מלמד אותם את התורה. דבר שלישי, כשיש שאלות, יש דין תורה, יש עצות שצריכים את באים. ואיסרו, כשהוא עונה לו, הוא לא אומר לו שכל שלושת הדברים יכול לתת לאחרים. הוא אומר, אי אתו לאום מול הלוקים. הדבר הראשון שבאים אליך, כי אתה זה שמקשר אותו לשם, זה אתה. זה אף אחד לא יכול לעשות במקומך. שתי הדברים האחרים אתה יכול לעשות. אתה יכול ללמד אותם את התורה שהם ימשיכו ללמד. ואתה יכול גם כן, שאם יש דין תורה, אם יש שאלות, יכולים לשאול את השרים היתר הקטנים. אז זה לגבי איסרו. עכשיו, גם בפרשה של קבלת התורה, אז יש פה סדר שלם. מאז שבאו להר סיני ועד קבלת התורה, היה פה תהליך של כמה ימים. היה זה שבאו, היה אחר כך כל מה שהוא אמר להם, שזה היה ביום השני, כל יסמד לביסיה, כל יסג לבני ישראל, ההבטחה שהבטיח להם, אם תשמרו את התורה, ויסים לסגו לו מכל העמים. אחר כך היה את המצווה סגבולה. הגבולה זה לא מה שאנחנו קוראים שיש מהגבולה, אלא זה כתוב הגבולה שזה היה ביום השלישי, שאמר להם שלא לגוע בר, זה נקרא הגבולה, לא לגוע בר. ואחר כך היה 13 ימי קדוש שבעצם צריכים לקרוא לזה, שאמר להם לפרוש. כל זה היה הכנה לקבול הסתורי. אנחנו יודעים שהיה הכנה של ספירה סוימה. 7 שבועות הם חיכו, אז גם זה צריך להבין למה צריכים כל כך הרבה לחכות. הרי יצאו מצרים כדי לקבל את התורה, אז ברגע שיצאו, מיד קבל את התורה. המרחק של ההליכה הוא לא רחוק, זה מרחק של יום אחד, הרמב"ן אומר. פחות מיום אחד. הליכה פחות מיום אחד, אפשר מיד להגיע לשם. אז למה 7 שבועות? ואחרי 7 שבועות יש פה כזה תורה שלמה, כמה צריכים להיזהר. ואחרי כל זה, ברגע לפני, אז שם אומר מויש רבנו תרד, ותזהירו עוד פעם, עוד פעם, שאף אחד לא הגיע. מה שבן אמרו, גאה, מספיק, נו, כבר אמרתי להם. לא יהיו חלום, לא על הסלע הסינה, אתה כבר הגבלנו, כבר הכל עשינו. הוא אומר, לא, לכת, זה לא מספיק. יש פה ניסיון מאוד גדול, יש פה סכנה גדולה. אז באמת, יש פה סוגיה מאוד חשובה, שזה קודם לקבול הסתור. זה גם קשור פרשת משפטים, אבל זה אולי עוד נושא. מה הכוונה לקבל את התורה? התורה, אנחנו יודעים שזה לפני שנברא העולם. הרבה תורות לפני שנברא העולם כבר היה את התורה. והמלוכים גם רוצו לקבל את התורה. כשמשה רבנו הגיע לשמיים, אז הם אמרו, מה פתאום? תנו אותך לשמיים, מה אתה נותן את התורה לאנשים? הם ישלפו את זה, הם יפתו את זה, ואת זה לנו. עכשיו, אם התורה זה מה שאנחנו מכירים, בצורה שאנחנו רואים את זה במילים האלו, עם המצוות האלו, אז זה לא מובן. מה יש למלאכים לעשות עם זה? לא מובן איך זה היה לפני בריאת העולם, כשמדברים פה על כל הדברים של העולם. אז מה זה כן התורה? אז התורה שאנחנו יודעים, חז"ל אומרים שזה לשון של הוראה. הוראה איך להתנהג. ואז מובן שזה בשפה שלנו, וזה כתוב מצוות שקשורים לעולם הזה. אבל אז מה הדבר הגדול של, 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 של התורה? כתוב שהשם רצה לתת את זה לכל אומות העולם, והם לא רצו לקבל. למה הם לא רצו לקבל? אז לכל אחד אמר את הדבר שקשה להם. הוא הלך כתוב לבני איסוב, אמר להם לסירצח. בא לאמון מויוב, אמר להם לסינוב, אמר לשמואל, אמר לו לסיגנוב. אז הם אמרו, לא, זה אנחנו לא יכולים. אז קודם כל, למה בצורה כזאת? הפוך. לאסוף, שלא אגיד לסיגנב. שיגיד לו, וחלת וסבור אותו, ואתה שם לי ככה. כל אחד יגיד לו מה שטוב שכתוב בתורה. די סוף, הכי מתאים להגיד, כמה תסביך ושמח הוא. זה מה שהוא כן עשה, לכאורה. למה אמר להם דבר שהם לא יכולים לעמוד בזה? דבר שני, מה זאת אומרת, הם לא רצו לקבל את זה. הרי כל הדברים האלה, לסיר צח, לסינוף, לסיגזול, זה חלק ממה שהם ממילא חייבים. תורה שבאמת שזה בני נוח, זה חלק מהמצוות שגם גוי חייב. האלה זה אסור להם. אז מה זה זו שהם אומרים ככה? ומה ההבדל שהם ענו מה כתוב שם ולא רצו לקבל את זה, אנחנו כן רצינו לקבל את זה? אז מה זה בעצם התורה? זה השאלה העיקרית. מה זה התורה? אז ברור שהתורה בשורש הזה, זה לא במילים האלו, בשורש הזה זה אור. בשורש הזה זה השגה. זאת אומרת, זה הצורה איך שאפשר לתפוס ולהשיג את המציאות של השם. הדבר הזה קוראים לזה טנטה, אריזל קורא לזה, זה ראשי תיבות טעמים, נקודות טאגן אויסיוס. המילים של התורה מורכב מארבע חלקים, שזה ארבע דרגות. יש את האותיות, יש את התגים, וזה מה שיש בספר התורה. חוץ מזה יש את הנקודות, שזה לא כתוב בספר התורה, צריכים לקרוא את זה עם זה, וגם את הטעמים. שזה מכוון כנגד ארבע עולמות. הטעמים זה עולם האצילוס, אחר כך נקודות זה עולם הבריאה, וטאגין ואויסיוס זה עולם היצירה ועולם העשייה. זאת אומרת, מדובר פה באור.
מה זה עולם העשייה?
עולם העשייה זה עולם שלנו.
לא, אבל כנגד מה זה?
האותיות. זאת אומרת, יש אור. השם זה אור אינסוף. אור אינסוף אי אפשר להשיג. כדי שיהיה אפשר להשיג, צריך שיהיה שפה שאפשר לדבר על זה. שפה זה נקרא בעצם אותיות. האותיות זה כבר מדי גשמי. כבר ממש מוגדר. אתה רואה צורה, אתה רואה תמונה. יש אותיות יותר דקות, יותר רוחניות. זה תגים, נקודות, טעמים. זה כבר תנועות, זה לא אין סוף. זה לא אור, זה כבר כלי, אבל זה כלי מאוד מאוד דק. התורה זה הצורה שלנו לתפוס את השם. התורה בשורש הזה זה אור מאוד מאוד גבוה. בשורש זה אפילו יותר גבוה מטיימים. אבל כדי שזה יהיה אפשר להשיג את זה, זה משתלשל. זה נהיה, זה מתאבא. זה נהיה מציאות. המציאות שלו בהתחלה זה מאוד מאוד דק, זה טיימים, אחר כך נקודות, אחר כך טרגן, אחר כך אויסיוס. זה נקרא התור. אז לכן ברור שכשהמלוך מצווה לקבל את התורה, והתורה שהייתה לפני בריאת העולם, אז זה לא היה בצורה שאנחנו רואים את זה. הפנימיות של זה, התוכן של זה היה אותו דבר. אבל התמונה שזה היה נראה, התחלה זה היה בלי תמונה. אחר כך זה היה בתמונה עדיין מזוכחת. כשהמלוך מצאו לקבל את זה, המלוך הזה בעולם היצירה, זה היה רק טיימים לקודויס וטאגין. זה עוד לא היה אותיות.
אז
כשובר,
כלום יצא אור יש פחד.
עכשיו, אז משה רבנו, היה צריך לענות להם תשובה. מה התשובה שענה להם? כלום יצא אור יש ביניכם? איך אתם יכולים לקבל את תורה שכתוב, אני אוכל השם אלוקיכו, שרוצה. שרוצה סירך אומר את מצרים, אתם הייתם ממצרים? לסיר צח, לסינו, לסיג זו, יש לכם מסע מתן? יצא אור, זו התשובה שענה להם. אנחנו רואים מה התשובה. הרי הם לא התכוונו לקבל תורה עם המילים האלו. התכוונו לקבל תורה שלא כתוב את המילים האלה, שזה נשאר טאגים, שם זה לא כתוב כל הדברים האלו. מה הוא ענה להם בעצם? ולמה הוא פחד? אם היה לו כזאת תשובה פשוטה, שכל אחד אותנו יודע לענות, מה הוא פחד בהתחלה? הוא לא רוצה לענות להם. ממש הם יוספוני, ביבש ובפיהם, השם אמר לו, תחזיק בכיס לקוודת ותענה להם תשובה. מה היה הוויכוח פה? הוויכוח פה לא היה מה זה התורה ולמי זה שייך. התורה זה ברור שזה אור גבוה מאוד, ברור שזה הרבה יותר מתאים למלוכים מאשר לנו. מאוד מאוד סכנה, באמת התורה שנמצאת בעולם נמצאת בסכנה מאוד גדולה, אפילו גוי לומדים תנ"ך ומפרשים את זה בצורה שהם מפרשים את זה. ויש אוניברסיטאות שלומדים גמרא, תלמוד. התורה כשהיא יורדת פה לעולם היא נמצאת בסכנה, אפשר לקחת את התורה ולעשות מזה הפוך מהתורה.
יש את הרפורמים.
כן?
הרפורמים אין להם אחת תורה.
סתם מצפצפים.
אין להם תורה בכלל.
לא, אבל הם טוענים שזה תורה.
איזה תורה?
שמים תפילים ורודות, והם טוענים שזה תורה.
הם לא מאמינים בתורה בכלל.
לא, 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 לא רפורמים הקראים, הצדוקים. לקחו את התורה ועשו מזה אחרת. זאת אומרת, התורה באמת נמצאת בסכנה. זה היה טענה מה שהמלוכים טענו. אז אין פה ויכוח שזה באמת ככה, שזה מתאים יותר למעלה ושפה זה מסוכן. הוויכוח היה מה המטרה של התורה. בשביל מה יש תורה? התורה נועד כדי, אמרנו, כדי לעשות כלי שיש על להשיג את האור. האור זה השם, אנחנו צריכים אפשרות להשיג את השם. עכשיו, מי צריך להשיג את השם ולמה צריך להשיג את השם? המלוכים כבר משיגים את השם. שמה אין את ההסתרה של העולם הזה, זה לא עולם גשמי, זה עולם רוחני. הם מגשים אותו והם שרים לו כל הזמן, הם כבר משיגים אותו. אנחנו אלה שצריכים להסיק, אנחנו נמצאים במקום שהוא לא נמצא כביכול, שלא רואים אותו. זה א'. דבר שני, למה צריכים להסיק אותו? למה צריכים להסיק אותו? השם ברא את העולם כדי שנוכל להסיק אותו, למה? כדי לגלות את הטוב שלו, כדי לגלות את הרחמנות שלו. זה יכול לקרות רק במקום שיש בחירה. במקום שאין בחירה, אז לא, אי אפשר לגלות את התורת הרחמנות, כי זה נעמד הכיסוף. זה לחם חסד, אין בזה הטבה. אז גם מי שצריך להשיג, וגם הסיבה שצריכים להשיג, שייך רק לעולם הזה. ופה בטענה הזאת, משה רבנו נצח אותם, אבל בשביל שיוכל להגיד את הטענה הזאת, אתה צריך לחוס בכיסא הכובד. מה קונה לנו בכיסא הכובד? המלאכים נמצאים בעולם היצירה, וכיסא הכובד נמצא בעולם הבריא. ואת מויש רבנו אומר להם, הוא צריך לענות להם במקום יותר גבוה מהם. הוא אומר להם, נכון שאתם יותר גבוהים מאיתנו. ואצלכם יש פחות סכנה. אבל אצלנו דווקא כי יש סכנה, אנחנו יכולים להגיע למקום יותר גבוה ממכם. אנחנו עונה בעולם העשייה, אבל מאיפה מגיעים הנשמות שלנו? לא מעולם היצירה, שם זה מלוכים. נשמו את ישראל באים מכיסא הכובד, מעולם הבריא, יותר גבוה מהמלוכים. ובסופו של דבר, אחרי הבחירה שלנו פה בעולם, אחרי כל התהליך של התיקון והבירור והזיכוך, אנחנו נהיה יותר גבוהים מהמלוכים. המלוכים ישמשו אותנו. כמו שהיה, עוד אמרו שם לפני החטא. הוא היה בגן עדן, שזה לא עולם היצירה, זה עולם האצילות. ושם המלוכים בישלו לו בשר, וצלו לו בשר, ומזגו לו יין, הם שימשו אותו. אנחנו במצב משובש, שמצריך תיקון, שזה עולם העשייה, אז נראה שהמלוכים יותר גבוהים מאיתנו, בעצם זה לא נכון. הסיבה שזה נראה ככה, כי יש לנו תפקיד שאין להם. אין להם אפשרות, הם משיגים את השם. אבל אין להם אפשרות לבחור בזה. אין להם אפשרות להיות במקום ששם יש בירור בין טוב לרע, ולבחור בטוב. אין להם את האפשרות הזאת. אומר להם, נכון שכרגע במצב הרוחני שאתם נמצאים, אתם יותר קרובים לתורה. אבל המטרה של התורה זה להביא, זה לגלות את זה במקום ששם זה לא מתגלה, ואז להגיע לדרגה יותר גבוהה ממכם. זה היה הוויכוח. והוא נצח, הוא קיבל את התורה. אבל את המלוך הוא מנצח. אבל מי אמר שאותנו נצח? אנחנו, יש לנו גם אותו מחשבה כמו המלוכים. כשבאים לנו הורים שאנחנו צריכים לקבל את התורה, כשהשם מוציא אותנו ממצרים ואומר, אתם הולכים לקבל את התורה, אז המחשבה הראשונה, וזה עד היום, יש לנו את הטעות הזאת. המחשבה הראשונה שנכנס בראש שהורים לקבל את התורה, הכוונה היא להיות מלאך. עד עכשיו היית ממצרים, היית שייך לכסף, לעולם, הכרת אנשים, הכרת מושגים, עכשיו אתה הולך לעלות גבוה, לקבל את התורה ולהיות משהו אחר. וזה מאוד קל לטעות בזה, כי התורה זה באמת דבר כל כך גבוה, וכשעוסקים בתורה, כשלומדים את התורה, כשמקיימים את התורה, מרגישים יותר גבוה. יכולים באמת להרגיש הרבה יותר מזוכח ולא שייך לעולם, וזה באמת ככה, זה אור שיותר גבוה מעולם. ולכן הערים הגבוהים חשבו שהם המקום לקבל את התורה, כמה שיותר מנותק מעולם, כמה שיותר גבוה מהאוויר של העולם. והטעות הזאת היא טעות מסוכנת מאוד. בגלל שמי שככה מקבל את התורה, והרי לא זה המטרה של התורה, המטרה של התורה זה לגלות איפה שעוד לא התגלה, מקום שיש בחירה. אז ברגע שמקבלים את התורה במחשבה אחת, ואחר כך נפגשים עם המקום ששם נמצא הבחירה, ששם צריכים להשתמש בכוח של התורה, נופלים. אז לכן, משה רבנו, חוץ מזה שתפקח עם המלוך, אם היה צריך להכין אותנו להבין מה זה התורה, שזה היה פה כמה וכמה תהליכים שקדמו לקבול הסותר. דבר ראשון, היה ספירה סוימר. ספירה סוימר, זה אומר שיש פה תהליך של עבודת המידות. שבע שבועות של הספירה סוימר, זה כנגד שבע מידות, שכל אחד כולל שבע. זאת אומרת, אתה הולך לקבל תורה, תדע בשביל מה? בשביל שכל מה שאתה מרגיש בספירה סוימר, שזה הכנה לקבול הסותר, כל המידות שאתה מתמודד איתן, ואתה רואה כמה זה מאמץ, כמה זה קשה לך, כמה אתה לא יודע מה לעשות עם זה, עכשיו אתה יודע בשביל מה אתה צריך את התואר. מקודם ניסית, והיה לך קשה, התואר תעזור לך לזה. אבל זה לא יעשה אותך משהו אחר, אלא באותו מקום שאתה מתמודד, יהיה לך כוחות לעשות את זה. זה דבר ראשון.
זאת אומרת שהמידות שכתוב בספיסוי, זה כנגד המידות שלנו.
כן,
זה לא יודע. זה מידות, זה מידות של הקשבוך?
לא, כן. זה לא מידות שלנו.
כסף, גור, כן. תפרס, נצר, כל זה, זה מידות שלו.
נכון.
אבל אתם מתייחסים לזה כמידות שלנו.
כן. זה שבע, פעמים שבע, אז 49, זה כנגד 49 היתום. זה כל סוגי הצרור. עכשיו, זה דבר ראשון, וכתוב שהשבע שבועות האלו זה כמו אישה שמתארת עצמה לבעלה. אה? כן, זה אומר שזה כמו אישה שמתארת עצמה לבעלה. אישה שמתארת את עצמה לבעלה, זה נקודה, זה הבחנה מאוד חשובה. זה לא בשביל להפוך להיות בעל. אישה לא הופכת להיות בעל. בשביל לאפשר לבעלה להיות קרוב אליה. כן? זאת אומרת, בעצם, האישה מתארת את עצמה. אבל בתוצאה של זה, זה הולך כביכול להוריד את הבעל בכל הזמנים שהיא מתארת את עצמה, אז הוא פרוש ממנה, אז הוא יותר גבוה, הוא יותר קדוש. ואחרי שהיא תגמור לתאר את עצמה, אז הוא יהיה פחות קדוש. אבל זה לא פחות קדוש, זה המקום האמיתי שצריך להיות, מקום ששם הוא פרוש, מקום בדיעבד, מקום שלפעמים אין ברירה, חייבים לפרוש. יש כאלה זמנים, שצורה של עבודת השם זה לצום, לפרוש מהעולם, לנסוע לאיזה מקום, יכול להיות. אבל זה מצב זמני, זה מצב שבדיעבד, זה לא המצב הלכתחילה. המצב הלכתחילה זה לדעת איך לחיות בתוך העולם, איך לעשות את האיחוד הזה של בעל ואישה. זה בעצם לקרב את התורה אלינו. אז זה דבר שני ספירה סוימר. הדבר שני, זה כל הזרות האלה שהוא הזהיר לפני קבול הסתר. לא לגוע בהר ולהתקדש. כל זה בא להזהיר כל הזמן מה זה התורה. אתה רואה את התורה, אתה רוצה לרוץ להר? לא. למה לא? כי לא זה המטרה. לא המטרה שתרוץ להר ותשאר שם, תשאר למטה ותביא את התורה אליך. אתה יורד את מהשמיים להר הכי נמוך בדווקא, ואתה תוריד את זה עוד שלב ואליך הביתה. אל תרוץ אליה, אלא תביא אותה אליך. וההכנה הכי גדולה לקבלת התורה היה הפרשה של ישרוי. ישרוי היה הבן אדם הכי לא נקי בעולם. אדם שעבד את כל עבד אזור הזה בעולם. כל עבד אזור הזה, כתוב בפסוק שזה קי צויו. זה לכלוך, זה מאוס. זה עבד אזור אחת. עבד את כל עבד אזור בעולם, אותם כל סוגי המאוס וההסתרה והיצור של העולם. זה אדם מאוד 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 מלוכלך, קשה מאוד לנקות אותו. עכשיו, הסיפור הזה חייב להיות לפני קבל הסתור. מגיע ישרוי, ישרוי זה לשון שמיותר. בעצם, יש דברים מיותרים בעולם, לכאורה. יש מותרות, השערות, הציפורניים, הן מותרות. הלכלוך. שאדם מפריש מהגוף שלו, זה עוד יותר מותרות. ויש מותרות שצריכים להפריש אותן. התהליך של בירור טוב מרע, בהכרח דורש להזיז דברים הצידה. זה לא שייך לטוב, אז אני מפריש את זה. שזה, ולכן המקום ששם עושים את ההפרשה הזאת, זה מקום כל כך מאוס, שאי אפשר שם להזכיר דברי תורה. אסור לחשוב דברי תורה אפילו. כי שם זה מותרות. מותרות זה נקרא דברים שמכסים על האמת. זה הרע שמכסה על הטוב. ישרוי היה מותרות. הוא היה המייצג של העבוד אזורי בעולם. מייצג של כוח ההסתרה. של כוח הרע, של הטומה. עכשיו, ישרוי מחליט שהוא גמר עם זה, הוא רוצה עכשיו להתקרב. הוא רוצה לקבל את הטוב. התנועה הטבעית זה להגיד לא, מה פתאום? אין מה לדבר. אנחנו פה עובדים שבע שבועות כדי להכין את עצמנו. אחר כך 13 מהגבולה. אתה מגיע עם כל הסחי והמאוס ואתה עושה לקבל את התורה. אולי אם תשב בצד הרבה זמן, כמה שנים, תעבוד על עצמך, אולי נסכים להסתכל עליך. וישראל יודע שזה ככה. כשהוא מגיע, הוא לוקח בחשבון שאולי לא יקבלו אותו. אפילו גר רגיל כתוב שצריך לדחות אותו. ישראל, זה כמעט לא שייך. אבל, אז מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, אם אני לא ראוי, תצא בשביל אשתך, בשביל הבנים שלך, זה כבר בנים שלך. אבל כשהוא יוצא החוצה, אז הרחם אומר, כתוב, אני ויצא מוישה לקראת חותנו. זאת אומרת, מוישה רבנו לא חשוב להדגיש שהוא יצא לא בשביל האישה ולא בשביל הבנים, אלא בשביל ישראל. כשהוא יצא, הוא אומר, הוא לא יסתכל בכלל על האישה ולבנים. הוא יסתכל רק עליו, השתחווה לו, נשק לו, הזמין אותו, דרך אגב גם את הישב את הבנים. היה לו חשוב להדגיש את זה שהוא מקבל את ישראל. אז הוא קיבל אותו. קיבל אותו, ואז הוא מספר לו על כל מה שקרה. וישראל אומר, אתו ידעתי כגודל השם מכל האלוקים. אומר הזויה, באותו רגע שישראל אמר את זה, כדי נסייקה וישראל לשמוע דקות שבריך. הוא אומר, היה אז כזה קידוש השם שלא היה מאז בריאת העולם ועד אז. אתה ידעתי כגודל השם מכל הלקים, אמר זוהר כתן, ישייקה וישא לשמו אלו, אלו וסעתו. היה קידוש השם בכל העולמות, מה שלא היה בהיסטוריה. למה? כי בא ישראל, אמר, אתה ידעתי כגודל השם מכל הלקים. זאת אומרת, כל הסיפור הזה היה קלף, היה כלי בידיים של מויש רבנו, לנצח את המלאכים, ולהכין אותנו לקבול הסתורים. מויש רבנו, תפסת את ההזדמנות הזאת שמגיע ישראל, אומר, הנה, לך חיכיתי, אתה זה שמראה לנו בשביל מה מקבלים את התורה. לקחת אדם כמוך, מלוכלך כמוך, ועל ידי התורה, אתה בעצמך תוכל לגלות את השם בעולם. ואז כשאתה תגלה את זה, זה הגילוי הכי גדול, יותר מאשר המלאכים, יותר מאשר הצדיקים, יותר מאשר אנשים פשוטים. כי אתה אדם כל כך רחוק, שכל החיים שלך צעקת הפוך מזה, ואתה בא וצועק את זה, זה הגילוי הכי גדול שיכול להיות, וזה המטרה של קבלת הסתור. התוצאה של זה, שכשאנחנו נקבל את התור, אנחנו נקבל את זה עם פרשת סיסרא. שתדע, התור שייכת אליך לא כשאתה נמצא למעלה. ודאי שאז זה שייך אליך. אבל אם זה התור, אז כבר עדיף שישאר עוד יותר למעלה. אצל המלוכים. הסיבה שזה ירד לפה, זה כדי שלא תיטה בטעות החמורה הזאת, שזה רק כשאתה מרגיש למעלה. אלא גם כשאתה מרגיש למטה, ולא גם, אלא בעיקר בשביל המצבים שאתה מרגיש למטה, שאתה לא מרגיש קדוש, אתה לא מרגיש קרוב, אתה לא מרגיש נקי, אתה לא מרגיש שאתה שייך לתורה, בשביל זה יש לך תורה. למה קיבלת התורה? כי יש לך יצר אור. למה קיבלת התורה? כי יש לך ניסיונות של הסרס הדיברוס. לכן קיבלת התורה, לכן המלוכים לא קיבלו ואתה כן קיבלת. אז כל מקום שאתה פוגש יותר את המקום הזה של היצר אור, יש לך יותר סיבה למה קיבלת את התורה. יותר מגיע לך התורה. אם צריכים כרטיסים לקבל את התורה, על הכרטיס, צורת כתוב, אני יש לי צרור מספר ככה וככה. ואז מגיע לך יותר. כי התורה לא, היום לעשות סומך לך בסכורם, פה התורה זה לא פרס, פה התורה זה כלי עבודה. אחר כך, בעולמה, כשמשיח הגיע, התורה תהיה פרס, ואז נסיק את התורה כמו שזה בשורש. אבל הסיבה שזה ירד לפה, ובצורה הזאת של מילים, אותיות, ולא רק תגים, אותיות, נקודות וטעמים, זה בשביל שיהיה לך כלי עבודה. איפה צריך כלי עבודה? במקום קשה. המקום הראשון והקשה, הכי קשה שהיה, זה היה ישראל. ומפה תדע שאין דבר מיותר בעולם, אין בן אדם מיותר בעולם. כל בן אדם יכול על ידי התורה להפוך את המקום שלו לגילוי חדש שאף פעם לא היה. זה הפרשה של ישראל. וישראל הוא זה שאחת את משה בן את ההצעה הזאת, לעשות צערי עשרות, 50, 100,000, כי הוא אומר לו, אם רק משה רבנו מעביר את התורה, זה עדיין גבוה מדי. אתה חייב לצמצם את זה עוד יותר. משה רבנו זה כבר אדם בעולם, אבל זה חצי אלוקים, חצי אדם, זה לא לגמרי בעולם. אתה חייב להכניס את זה לגמרי בעולם, שאפילו אדם קצת גדול שיש לו רק 10 אנשים מתחתיו, כבר יכול להעביר את התורה. אז דווקא יצרי שבא מלמטה, יכול להגיד משה רבנו, תעשה פה עוד חלוקה. וכך התורה תגיע לכל בן אדם. מה יהיה אחר כך עם ישראל? יכול להיות שישראל הלך. יכול להיות שלא נשאר איתנו. אבל הוא השאיר את, את המסר הזה. שאפילו הוא, מגיע מכזה רחוק ולא בטוח שהוא נשאר, אבל זה ההכנה לקבל הסתר. המסר הזה שהוא השאיר, זה, 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 זה הפרשה שקבל הסתר. ממילא, אנחנו מגיעים לפרשה סיסרי, קבל הסתר, שמגיעים לשבועס, אתה אומר עצמך, בסדר, היו צדיקים ששמעו את הקולות הברקים שקבל הסתר, כל שנה. קדוש הסלוי, כותב בספר שלו שכל יהודי יכול לזכות. הוא היה כל כך לא אחז מעצמו, שאומר, אם אני שמעתי, כל יהודי יכול לזכות. היו יהודים ששמעו, מספרים על ה... מספרים על השינבר, האדמור משינבר, שהוא היה הבן של הדברי חיים. שהוא נוסע כל שנה בפרשת סיסרוי לאבא שלו. והוא היה מאוד דייקן. אבא שלו היה מאוד לא דייקן. בהרבה דברים. אז כל פעם שהגיע לשם, אז הוא הגיע לשם כל שנה. שנה אחת הוא ממש הרגיש קבול הסתר, הרגיש כאילו כל הקולות הברקים וכל המעמד של קבול הסתר בזמן שקרה הסתר. וכמעט פרחה נשמתו, כמו שהיה בקבול הסתר. ואז באמצע דברי חיים עשה איזה טעות כזאת בהגיה. אז הוא נעצר. אז הוא אמר לו אחר כך שהוא עשה את זה בכוונה, אם הוא לא היה עושה את זה, היה פרחת נשמתו, ולא בטוח שהיה את הנס הזה שקבל הסתר. הוא עשה כזה משהו שירגיז אותו כאילו, ואז הוא יחזור חזרה לעולם. אז אתה אומר, בסדר, אז אנשים כאלו, יש להם קשר לפרשת סיסרוי ולשבועס, אבל אנחנו שבלי שבועס ככה, כל הזמן אנחנו חפשים עוד איזה קפה, וכן נרדמים ולא נרדמים, וכן אומרים את התיקון, וכן לומדים, או לא לומדים, אז לא יודע, אז זה יותר כזה טקס, וזה זכר. אז לא. גם הקדוש הסלבי מקבל את התורה, וגם השינבר, אבל בעיקר אני. אני הכי שייך לפרשת סיסרוי. מקבל את התורה. זה גם אחר כך. כל פעם שמתיישבים ללמוד, לקיים את התורה, אז זה לא גם אני. התורה מיועדת בשבילי. בזכותי יש את זה גם לכל הצדיקים. חשבתי שזה גם לאנשים יותר קדושים ממני, אבל בעיקר זה נועד בשבילי, כי אני יש לי יצרות.
בשבילי
דבר העולם.
זה היי סיבון, נמצא במשפטים.
זה, צריך להבין למה משפטים זה באמצע קבל הסתר. כאילו, יש פה עניין שכל פרש משפטים יהיה באמצע קבל הסתר. אז במילה אחת נגיד את זה כבר עכשיו, שבאמת פרש משפטים מדבר על הדברים הכי לא יפים. למה? וזה באמצע קבל הסתר, או לפחות מיד אחר כך. כי אחרי כל ההכנות האלו, עדיין הם הגיעו בקבל הסתר לכאלו דרגות, ואתה חושב שזהו, זה המקום שלך.
עוד, אתה ליזהר.
אז מיד צריכים לספר לך שהתורה נועד בשביל עבד עברי, בשביל רוצח, בשביל גנב, בשביל שור המזיק. התורה הולכת לרדת למטה, 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 אל תטעה. אסור אף נוטות את התאות הזו, זה קורה כל פעם שאדם עולה קצת גבוה, אומר, די, אני רוצה להישאר פה. כל פעם מגיע שבס, די, גמר, אני לא עושה אבדוני. מה? בשביל מה אני צריך עוד פעם כזה שבוע? אני אומר, לא, תרד למטה, שם מחכה לך תורה. פה, תשאר פה, לא יהיה לך תורה. תרד למטה, שם זה מחכה לך.